נתבקשתי על ידי ראש הישיבה להחליף אותו ולהעביר שיחת מוסר. והאמת שאני לא איך אמר דוד המלך כשהוא לבש את המדים של שאול להילחם בגוליית, הוא אומר לו, לא ניסיתי באלה. אני לא זוכר שהעברתי פה שיחת מוסר, אז אני לא בטוח שזה יהיה מוסר. אבל בגלל שזה לפני חנוכה, אז זה יהיה שיחה לחנוכה עם נופך מוסרי. בסדר? טוב, אז אני רוצה לדבר על ערך לימוד תורה. זה מאוד מוזר לדבר בישיבה על ערך לימוד תורה, כי זה כאילו... זה מה שעושים פה, לא? ואיך זה קשור לחנוכה? אז יש וורט חסידי, או לא חסידי, לא יודע, וורט, יש איזה וורט ידוע, שאוהבים להגיד ככה, כולם מכירים את הגמרא במסכת שבת, שאתם עכשיו עוסקים בו בבוקר, ויש שם את המשפט, מהי חנוכה, איתנו רבנן, וכו' וכו'. אז הוורט החסידי אומר, מהי חנוכה? נתנו רבנה. זאת אומרת, מה מהותו של חנוכה? שמי חנוכה התחילו רבנן להיות תנו, לשנות. תנו רבנן. כלומר, תקופת החכמים, התנאים, אפשר לקשר אותה ולהגיד שהיא מתחילה מחנוכה. מבחינה היסטורית, אז... אנחנו כולם מכירים את מסכת אבות. מסכת אבות היא מסכת מאוד חשובה מבחינה היסטורית, כי מספרת לנו על השתלשלות התורה. לפחות ההתחלה של מסכת אבות, ממש אתה רואה דור אחרי דור. שמעון הצדיק היה משארי כנסת הגדולה. אז קודם כל יש את כנסת הגדולה. כנסת הגדולה זה חכמים של ימי ראשית שיבת ציון. מי הם אנחנו לא יודעים בדיוק. יש כל מיני שמות. משהו קצת ערפל. אחר כך מגיע אחרון אנשי כנסת הגדולה. קוראים לו שמעון הצדיק. ששמעון הצדיק מסופר לנו בגמרא, באגדה המפורסמת, מסכת יומא, שהוא נפגש עם אלכסנדר מוקדון. טוב, אז ברור שהחוקרים שואלים איזה שמעון הצדיק נפגש עם אלכסנדר מוקדון, וכמה שמעון היו. וזה נושא מסובך, היסטורית, אבל מספיק לנו שיש איזושהי השקה מסוימת בין החכם הראשון של המשנה, שמעון הצדיק, זה החכם הראשון של המשנה, הכי קדום. יש השקה מסוימת בינו לבין אלכסנדר מוקדון, שהוא בעצם, אפשר להגיד, היווני הראשון שהציץ על פני ארץ ישראל. אבל עברו עוד עשרות שנים, עד שהגענו ליוונים הרשעים של 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 גזירות השמד, ובימי גזירות השמד אנחנו נמצאים כנראה באמצע תקופת הזוגות. אתם יודעים, יש לנו 5 או 6 זוגות, כן, יוסי בן יועזר ויוסי בן צרדה, ישוע בן פרחיה וניתאי ארבלי, יהודה בן טבאי ושמעון בן שטח, שמעיה ואבטליון, הלל ושמאי. אנחנו יודעים שבאמצע ימי הזוגות מתרחש מרד החשמונאים. אנחנו יודעים היטב ששמעון בן שטח נמצא 5 דקות אחרי מרד החשמונאים, כי הרי שמעון בן שטח הוא אחיה של שלום ציון המלכה, אשתו של אלכסנדר ינאי, שהוא נכד החשמונאים. היא הייתה אישה טובה. אז כל מה שאמרתי לכם עכשיו, רק אמרתי להגיד שתחילת תקופת החכמים מתחילה בימי חנוכה. וזה בעצם מעורר שאלה עצומה. וכי, מה זה תחילת תקופת החכמים, תחילת תקופת התנאים? מהי חנוכה דתנו רבנן? וכי לפני תקופת החכמים לא היה לימוד תורה? רק אז תנו רבנן, לא היו רבנן שתנו, ששנו, שלימדו, שלמדו לפני כל לפני שמעון הצדיק, לפני אנשי כנסת הגדולה? התשובה היא שיש פה משהו מאוד מסתורי. כלומר, אם נלך אחורה לימי בית ראשון, אם נלך אחורה לימי המקרא, מה שנקרא, כלומר, החל ממתן תורה והמשך בימי השופטים ובימי בית ראשון, אנחנו לא מוצאים את המושג של ישיבה, לא מוצאים את המושג של לימוד תורה. יש בהגדה הרבה, ואת יעקב שלח לפניו להורות לפניו, ואת יעקב שלח להורות לפניו גושנה. הישיבה הראשונה שכתוב עליה בתורה זה ישיבת גושן במצרים, אבל זה בהגדה, לא כתוב מפורש. וקשה מאוד, אנחנו לא כל כך מוצאים במקרא חכמים שעוסקים בתורה. כמובן שאתה יכול להגיד שהיה ולא דיברו על זה, זו תשובה לגיטימית, אני לא יכול להגיד לך לא, כי לא ראינו אינה ראיה. אבל מה שאנחנו כן רואים זה דברים אחרים, אנחנו רואים נביאים. ואם אנחנו מנסים לראות האם יש בתי מדרש של הנביאים, כן, אז אני הולך לדוד המלך שבורח משאול, לאן הוא בורח? לניות. ושם הוא בא לבית המדרש של שמואל. שם כשאתה נכנס לבית המדרש, אתה תוך כמה דקות מתנבא. וגם שאול רודף, וגם שאול מגיע, וגם שאול מתנבא. ואחר כך אני ממשיך והולך ורואה את בני הנביאים עם אליהו, ואחר כך את בני הנביאים עם אלישע. זה מזכיר לי ישיבה, אבל זה לא ישיבה. הייתם רוצים להיות בישיבה של אלישע. הולכים ממקום למקום בארץ, יושבים על הירדן, מנסים להקים צריף, נופל איזה חתיכת עץ, אלישע מציף אותו. יש שם דברים מעניינים. זה לא בדיוק שיושבים בתוך ארבע קירות, ארבע, חמש, שש, כמה קירות שיש פה, ומוקפים בספרים ולומדים אותם. מה היה שם? הדבר המעניין הוא שבאמת בתורה מופיע לימוד תורה בתורה, אבל לימוד תורה של התורה מופיע בצורה מאוד מאוד כאילו משפחתית, משהו מאוד מאוד לא ישיבות. כתוב ושיננתם לבניך, יום יבוא ויגידו לנו בניך אלו תלמידיך, כלומר אתם הבנים של הרב גבריאלי. אבל באורגינל, אם הרב גבריאל היה אחד בימי הבית ראשון, אז הוא היה מבין, שנתם לבניך, לאברהם וישי. אחר כך באו ואמרו לו, בניך זה נועם. זה... וואי, זה אתם. זאת אומרת, יש כאן איזשהו משהו שקרה פה. עכשיו אפשר לראות את זה. אנשי כנסת הגדולה כתוב, הם אמרו שלושה דברים. מה הם אמרו? הבו מתונים בדין. מה זה יבוא מתונים בדין? בדין, בדרך כלל אנחנו מפרשים בית המשפט. אבל המילה דין בחז"ל פירושה לדרוש את התורה, כן? הלא דינו, זה קל וחומר. יבוא מתונים בדין פירושו תעיינו בתורה בעומק. והעמידו תלמידים הרבה. ואז על ידי כך תוכלו לעשות סייג לתורה. סייג לתורה זה לא מלא מלא איסורים נוספים על התורה. אין עניין כזה. אלא תוכלו להמשיך, סייג זה גדר. תוכלו להמשיך את התורה שהיא תשמר, שהיא תמשיך להיות גם במציאויות אחרות. כלומר, אנחנו כבר שומעים מאנשי כנסת הגדולה שהם מקימים ישיבה. העמידו תלמידים הרבה. זה חידוש. ומכל הדברים האלה, ואני יכול להביא לכם סתם כל מיני דברים, למשל, למדתם פעם את ספר הכוזרי לרבי יהודה הלוי? אם לא למדתם, זה הספר המובחר. שמה, כשרבי יהודה הלוי מתאר את מעשה החסיד, החסיד הזה הוא מתפלל, הוא עובד בשדה, הוא שומר כל מיני מצוות, דבר אחד הוא לא עושה שם. הוא לא לומד תורה. פשוט מדהים. הוא נורא עסוק בתפילה. אז אני רוצה עכשיו לפרש פירוש מסוים, יש גם עוד מה להגיד על זה, שרבי יהודה הלוי מתאר את החסיד של בית ראשון, שלא היה כל כך מושג של לימוד תורה כמו שאנחנו מכירים אותו. אבל למה לא היה? מה בדיוק קורה פה? אז ההסבר הפשוט ביותר הוא שהתורה בבית ראשון בימי המקרא עד סילוק הנבואה, התורה היא עדיין מתהווה. התורה מתחילה מההתגלות של הקדוש ברוך הוא לאברהם. אמנם משה רבנו מספר לנו על זה, אבל בעצם משה רבנו מספר לנו על ההתגלויות של השם אל האבות, אפילו לפני כן, אל אדם הראשון ואל נוח ואל האבות. ואחר כך התורה ממשיכה בעצם, היא ממשיכה גם ביהושע וגם גם אצל שמואל. התורה ממשיכה, הנבואה. בעצם הקדוש ברוך הוא סוג של ממשיך לתת את התורה כל ימי הבית הראשון וסימנך, יש קודש הקודשים, יש ארון הברית בקודש הקודשים, יש את הקרובים בקודש הקודשים, וכתוב בסוף פרשת חנוכת הנשיאים, שהכל מדבר מבין שני הקרובים. זאת אומרת, הנבואה בעצם לא פוסקת. ובשעה שהקדוש ברוך הוא מדבר, הס כל בשר, עם ישראל רק שומע את הנבואה, הוא עוד לא עושה עם זה משהו. וכל ימי המקרא הם בחינה של איזשהו אור אחד, תקופה אחת. ואז נחרב בית ראשון. ומשתנים הדברים בעולם לא במכה אחת, אבל באיזשהו מין תהליך. גלות בבל. שיבת ציון, כל התהליכים. ובעצם הנבואה פוסקת. במקביל להפסקת הנבואה, ככה בכתבי רבי צדוק הכהן מלובלין יש הרבה עיסוק בזה, ולא רק אצלו, שבמקביל לנבואה, שהיא בעצם חוכמה שבאה מלמעלה מהשמיים, תבין, אתם צריכים לחיות את הנבואה, שהריבונו של עולם, מקור החיים, באמת ממשיך לתת את עצמו. ואנחנו לא בדיוק יודעים איך הייתה הנבואה, איך זה בדיוק היה, אבל זאת נבואה. אבל במקביל, גם בקרב אומות העולם, יש כל מיני תופעות שהיום אנחנו קוראים להן מיסטיות. כן, התורה מזהירה מאוד מפני הנחש והקסם. והכישוב, וגם אנחנו מוצאים את בלעם. זאת אומרת, יש כל מיני תופעות כאלה שהן הקליפות והסיגים של הנבואה שנמצאים בעולם. ואז, פתאום הקדוש ברוך הוא, מה שנקרא בלשון הצבאית, הדממה. שמעתם את המושג הזה פעם? זה לא נמצא פחות, זה יותר נמצא בסיסים אורפיים. הדממה זה שהעסק שובט. פתאום הקדוש ברוך הוא מסובב את הקול שלו לכדי קול שקט. באותו רגע, אז פוסקת הנבואה והרבה דברים שקשורים לזה, וגם למשל, פתאום מתחילה להתפתח בעולם חוכמה אנושית. מה שאנחנו קוראים חוכמת יוון. היוונים האלה, מאיפה הם באים? הם באים מהמערב. השורש של המושג תרבות המערב, שהוא מושג שכוח בלשוננו, אנחנו לא בדיוק תמיד יודעים למה מתכוונים, יש כל מיני דברים שכלולים בו, אבל בעצם זה מושג מאוד יפה, כי ההתחלה הם כל ההתחלות, ערש המדע, ערש הפילוסופיה, התינוק, זה היה תינוק עדיין, זה התחיל ביוון, זה הרבה לפני, זה ממש כאילו, שם סיבור האוזן, יש איזשהו מסורת מסתורית, שירמיהו הנביא פגש את ראשון הפילוסופים, סוקרטס. ירמיהו הנביא שחי בשילי הנבואה, ירמיהו הנביא שהוא הנביא שמנבא על סיום הנבואה. הוא נפגש במצרים, ככה כתוב בספר נשמת חיים לרבי מנשה בן ישראל, ספר מסתורי כזה, ירמיהו, נדמה לי, כתוב שם, ירמיהו הנביא נפגש עם סוקרטס. סוקרטס זה הפילוסוף הכי רוחני של יוון. זה יוון מאוד עתיקה, זה הרבה שנים לפני החשמונאים שלנו. למה דווקא עכשיו מתפתח איזה חוכמה כזאת? כי מה בעצם אמרו היוונים? הם כמו שהרבי יהודה הלוי מסביר, היוונים, אומר רבי יהודה הלוי, הם לא שייכים לתרבויות העתיקות של העולם, שהן הולכות מצפון לדרום, מהתרבויות של אשור ובבל ואכד, מסופוטמיה ועד מצרים, שארץ ישראל באמצע. אלא הם פתאום באו מים התיכון, מאיי הים, מיוון. שם הם לא קיבלו את המסורות העתיקות שבאו כאילו מאדם הראשון, אלא הם כאילו אמרו, האמת מתחילה מהמחשבה שלנו. יושב לפילוסוף היווני, כמו באגדות, על הר מתחת לעץ, ונסה להבין מה זה העולם. מבחינתו, אין כלום חוץ מהשכל שלו, חוץ מהרצון שלו להשיג ולהבין. והוא הולך וחוקר את העולם, ומגיע לכל מיני דברים. פה מתחילה החוכמה האנושית. במקביל, בעם ישראל פוסקת הנבואה, והאגדה תספר לנו שאלכסנדר מוקדון, שהוא המפיץ הגדול של עולמה של יוון, כי עד אלכסנדר המושבות היווניות היו אי שם במערב, אבל אלכסנדר מוקדון מביא את המערב למזרח, והוא נפגש בארץ ישראל עם שמעון הצדיק. לא משנה עכשיו הצד ההיסטורי של הסיפור הזה, הסיפור הזה בא לספר שנוצר מפגש בין היווני הראשון לבין התנא, אפשר להגיד תנא, התנא הראשון, התנא הקדום ביותר. ופתאום מתברר שגם בעם ישראל קורה, אם חוכמת יוון זה כאילו בקליפה, בעם ישראל קורה אותו דבר. מה קורה בעם ישראל? פוסקת הנבואה. כאשר פוסקת הנבואה, אז בעצם הקדוש ברוך הוא עזב אותנו, הוא כבר לא מספר לנו מה האמת, הוא כבר לא מספר, הוא לא מדריך אותנו, לא, הוא כאילו גמר את שלו, הוא אמר להתראות, והוא נעלם. ואז אנחנו שואלים, וואו, מה נעשה? ואז פתאום אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא השאיר לנו משהו. מה הוא השאיר לנו? אותיות. הוא השאיר לנו את האותיות של התורה. ואז באי חנוכה, נתנו רבנן, ואז באה כנסת ישראל אל האותיות שנשארו אחרי שנעלמה הנבואה. האותיות האלה של הספרים הקדושים, שמתחילים באותיות של התורה, זה כאילו העקבות של הנבואה שנשארו לנצח. האותיות האלה זה מה שנקרא בלשון הפנימית רשימו. כלומר, היה פה אור גדול, האור נעלם, אבל נשאר רושם האור, נשאר כאילו משהו. ואז מה אנחנו יכולים לעשות? אנחנו נבוא אל הרושם הזה, ואנחנו, כמו שהרמח"ל לימים מכתוב, האותיות של התורה זה כמו גחלת. יש כאלה אנשים שיודעים לעשות על אש, יודעים לקחת את הגחלים ולעשות להם ככה. מי שעושה את זה, הם עושים את זה עם הפה. ועל ידי כך משלהבים את הגחלים העוממות. אומר הרמח"ל, כל האותיות של הנבואה זה כמו גחלים עוממות. ועכשיו כנסת ישראל תתחיל לשלהב ולייצר אור שגנוז בתוך אותיות התורה, לזה יקראו תורה שבעל פה. כלומר, התורה שכנסת ישראל מפיקה מתוך האותיות הדוממות שנשארו לאחר שהאור הגדול הסתלק, שהנבואה נשאר. בעצם עכשיו אנחנו מבינים את מה שהתחלנו. המושג לימוד תורה לא היה על בית ראשון. שוב אני אומר, אני לא יודע, כתוב שרבקה, אתם יודעים מי האיש הראשון שהלך לבית מדרש? לא איש, אלא אישה. כלומר, אם פעם תצאו עם מישהי שלומד בית מדרש לאנשים, כלשהו, אז תגידי לה שזה בסדר, כמו רבקה, ותלך לדרוש את השם. אז היה בית מדרש, בית מדרש שבו רבקה הלכה לדרוש את השם, אבל אני לא יודע מה היה שם. כן, זה כנראה לא היה כמו זה. אז אמרתי, אין בתי מדרש בתנ"ך. ועכשיו, כי בזמן התנ"ך, אנחנו פסיביים, אנחנו קשובים לאור הגדול, אנחנו רק עסוקים לקבל אותו, כמו שתינוק מקבל משהו, הוא לא יודע מה הוא קיבל ממש. אבל אז מתחיל בית, החל מבית שני, והחל במיוחד מחירות החשמונאים, כן, כדי ליצור את התורה שבעל פה, היינו צריכים חירות, כמו שכתב הרב קוק, שאי אפשר לתורה להופיע בלי החירות של עם ישראל. לכן בעצם, בתחילת בית שני, זה עוד היה, וכל הדברים האלה היו בהמתנה, עד מרד החשמונאים, שאז הקמנו מדינה, ואז התחיל עם ישראל לדרוש את התורה. מה זה לדרוש? מה פירוש המילה לדרוש? המילה לדרוש בתנ"ך פירושה לחפש. כמו שמצאנו באבדה, אם אתה מוצא אבדה, והיה עמך עד דרוש אחיך אותו. לדרוש פירושו לחפש את מה שגנוז. התחלנו לדרוש את אותיות התורה, לחפש מה גנוז בהן. ואז פתאום ראינו שהתורה ממשיכה לבאור. וכשהיא בוערת עכשיו, היא בוערת באופנים חדשים שלא נודעו בימי בית ראשון. יש מדרש פליאה בפרקי חיות של רבי ישמעאל, שמתאר כאילו שיחה בין הקדוש ברוך הוא לאנשי כנסת הגדולה, שאנשי כנסת הגדולה לא מוכנים לחזור לארץ ישראל, אלא אם כן הקדוש ברוך הוא ישחרר את היכולת לגלות את זיווה, הודה והדרה של התורה. זה מה שנקרא התורה שבעל פה. ובעצם לימוד התורה מגלה שהתורה היא לא ספר, אלא התורה היא אור שיש לו כל הזמן אפשרות להתחדש ולהביא את האמת האלוקית אל הנצח. זה התחדש בימי בית שני על ידי המושג הפלאי שנקרא לימוד תורה. לימוד תורה זה בעצם פעולה, זה לימוד תורה שלא כמו שאנחנו חושבים, שכמובן זה כלול בזה, שלימוד תורה זה שאני בא להבין איזה טקסט. לימוד תורה זה שאני בא אל הטקסט, והטקסט הוא עקבות האור הקדום, ואני, בגלל שהשם נמצא שם, זה לא טקסט אנושי, ובגלל ששם נמצא העקבות של האור שנגנז, אז על ידי לימוד תורה פירושו שאני, כמו שאמרנו, משלהב גחלת עוממת ומפיק אש ואור חדש. זה לימוד תורה. והלימוד תורה הזה הוא בעצם מה שנותן את ההדרכה האלוקית, את האמת האלוקית שנכונה לתקופה שבה הדורשים נמצאים. אז יש תמיד, אתם יודעים שאני אסיים, שכשהייתי בתחילת, לפני הרבה שנים, כשהייתי בגיל שלכם, בישיבות, אז לא היה חופש חנוכה. לא היה חופש חנוכה. אלא, באותה תקופה, לפני המון שנים, אז לא היה גם שבתות חופשיות בישיבות הסדר וגבוהות. בכלל לא היה. יש היום ישיבות שאין בהן. אז זה היה בכל הישיבות. המילה שבת חופשית, שבת בית, זה מילה של ישיבה תיכונית. גם ישיבה תיכונית לא יצאנו כל שבת שנייה. אני אישית לומדתי בישיבה תיכונית שבה יצאו כל שבת שלישית. אם תשאלו אותי מה עשיתי עם הכפיסה, אני נוסע. אבל אני נשארתי עם פעם גדים. אבל כל קיצור, לא היו הרבה בבית. בטח לא בישיבות הסדר. אני ממש זוכר, עכשיו זה הקטע של המוסר. כשהייתי בשיעור א', יצאנו כל שבת רביעית הביתה. יצאני, כל שבת רביעית. שוב, אני לא זוכר מה היה מכניסה, אז לא יצא לי מושג. זה לא היה קטסטרופה. אבל אז הייתי לפני החתונה, אז לא היה אכפת לי. אז מה ש... אז עכשיו מה שקורה, זה שפתאום נהיה שבתות חופשיות, כי הבינו שהחבר'ה רוצים. ואני עוד זוכר בישיבת נווה דקלים, ואולי זקני שיעורי זוכרים, שבכלל היה כל שבת שלישית בישיבת נווה דקלים. אתם זוכרים? אני אומר, זה היה שיעורי לך? לא היה. היה פעם פה כל שבת שלישית. ואז הבינו שבעצם מי שתופר שבתות זה הרמים. כי הבחורים, יש להם שבת אחת עם בן השתיים, ועוד שבת הם בבית, ועוד שבת חופשית. אז אמרנו רק שני אחת, אנחנו תופרים שבתות, והחבר'ה יוצאים כל שני שבת, יוצאים שבת בישיבה שתי שבתות בבית, עשינו שבת כן, שבת לא. אוקיי? עכשיו, חנוכה בכלל היה חופש. אלא שחנוכה זה היה חידוש. שאפילו במרכז הרב הייתה שבת סגורה. כך שהבחורים היו יכולים לצאת, כולם, גם הצדיקים, היו אומרים לי, יאללה, סעו הביתה לשבת. אבל הדורות גדלו, הם אוהבים את החיים. והתורה, כתוב לי שעבר, תורה נתתי לכם, עתיד לבוא, חיים אני נותן לכם. אנשים רוצים לחזור לתקופה של בית ראשון. לא רוצים ללמוד תורה, רוצים לחיות תורה כמו הנביאים. ולכן חזרו, אוהבים את הבית. אז היום יש חופש חנוכה. זאת אומרת, בשבוע הבא ביום שלישי, אתם יוצאים הביתה, אפשר לקיים, אפשר זה, הכל. אבל אל תשכחו, מהי חנוכה? איתנו רבנן. פעם היו מתכוונים להגיד, מהי חנוכה? שלא הולכים לחופש. אלא לומדים תורה. אבל היום אנחנו נגיד שרק ברעיון מחנוכה התחיל תקופת לימוד התורה בעם ישראל. ואתם, קחו את זה, נעשה, קחו את זה, וחנוכה טוב שיהיה לכולנו.